שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, ואיתי היום פנינה קרן. פנינה, נעים שהצטרפת אלינו, תודה שהצטרפת אלינו. אז אני ככה, פנינה, אני אשמח לשמוע קצת עלייך, למי שלא מכיר, וקצת על הניסיון שלך.
קודם כל תודה איתי שהזמנת אותי, ואני שמחה להיות פה, יש לי הרבה מה להגיד ואני מקווה שיהיה לכם מעניין. אז שמי פנינה קרן, ואני באתי מעולמות המשאבי אנוש, כי אני אוהבת אנשים. מה שמאפיין את הקריירה שלי היא שליחות. אני חושבת שכשמטפלים באנשים ומסתכלים דרך המשקפיים של שליחות, התפקיד נראה אחרת. אני מכירה תפיסות במשאבי אנוש שאנשים מפחדים להגיע למשאבי אנוש או לא רוצים לשתף, וכשאנשים מרגישים שאתה אמיתי ואתה בא בשליחות ורוצה להקשיב להם ולסייע, אתה הופך לשותף אמיתי, ואני חושבת שכולם מרוויחים מהגישה הזאת. אז אלה העולמות שאני באה בשילוב ייעוץ ארגוני, שגם למדתי והוסמכתי במהלך הקריירה שלי, כך שיש לי קריירה שאני מאוד מרוצה ממנה עד עכשיו. הגעתי לתפקידים בכירים, לאט לאט טיפסתי בסולם התפקידים של HR, שזה עוד יתרון שאני מביאה, להסתכל על כל קשת התפקידים. כשמדובר באנשים צריך בעיניי להכיר את קשת התפקידים, כי לדבר אחד יש השפעה על התפתחות הדבר האחר. והגעתי לארגונים מאוד מאוד גדולים, כי אני אוהבת אתגרים מורכבים, זה מה שמאפיין, והגעתי לטופ, הייתי סמנכ"ל משאבי אנוש באוניברסיטת בן גוריון, שזה ארגון עם 6,000 עובדים, מאוד מורכב, מאוד עם פוליטיקה שנמצאת שם וצריך לדעת להתנהל בה. ומיד עם סיום התפקיד, יום אחר כך התחלתי לעבוד בבנק ישראל. אני גאה להגיד שסטנלי פישר גייס אותי, והיה לי הכבוד והזכות שהוא יראיין אותי אחד אל אחד, שזה באמת חוויית חיים שאני נושאת איתי. בבנק ישראל הייתי מעל 8 שנים, באתי לסיבוב קטן ונשארתי שם 8.5 שנים, ולא מזמן יצאתי לעולם הרחב והגדול, ומאז שהשתחררתי מהארגון, השתחררתי במרכאות כמובן, אני עוסקת במגוון ענק של דברים, כשחלק מהם זה להרצות במכללת פרס לתואר שני לייעוץ ארגוני, וחלק אחר הוא בעיקר להגשים חלום, כשהחלום שלי עוד מגיל צעיר היה לתרום להעסקת מבוגרים במקומות עבודה, ולשינוי תפיסתי עמוק ביחס ליכולת של אנשים מבוגרים להמשיך ולתרום לעולמות העבודה.
זה נושא מאוד מעניין, ונורא מסקרן אותי לשמוע ככה איך הגעת לעסוק בזה.
מסתבר שהיה לי חזון עוד מגיל צעיר. כשהייתי באוניברסיטת בן גוריון, כבר בת 25-30, אני הסתכלתי על האנשים האלה כאנשים שיכולים לתרום לי באוניברסיטה להמון דברים, והחלטתי כבר אז להקים מיזם מותאם מבוגרים או פנסיונרים, אז גיל הפרישה היה נמוך יותר, הוא היה 65, ובאמת התחלתי לחפש את האנשים שגם רוצים לעבוד, וגיליתי עולם מולו. גיליתי אנשים שניהלו סניפים בבנקים, שמוכנים לבוא ולעבוד משרה חלקית באוניברסיטה, ושהם מסורים בצורה בלתי רגילה, ושהסביבה מאוד, בסביבת העבודה, מאוד מטפחת אותם, והם תורמים הרבה מאוד מהניסיון שלהם, ועוד ועוד ועוד. הפרויקט הזה שנעשה והקמתי אותו לפני משהו כמו סדר גודל של 30 שנה, יותר אפילו, עד היום חי ונושם, כל הצדדים מרוויחים וכולם מאושרים, והרגשתי שהגשמתי את החלום. מאז הייתה פאוזה, הייתה הפסקה בקריירה שלי קצת גדולה. ולכן כשרק הזדמנה לי הזדמנות שסיימתי בארגון שהייתי האחרון בו, מיד ארגנתי כמה חברים ואנחנו מקימים כרגע עמותה, חלץ, שהמטרה של העמותה היא באמת להסתכל על העולמות האלה ולנסות לשלב את המבוגרים בעולמות העבודה. העמותה נקראת DNH, שזה שם שמדבר בעד עצמו, ובאמת כולי נפעמת ממה שגיליתי. ממש.
אז קודם כל זה מאוד מסקרן לשמוע באמת מה גיליתם. אני יודע שעולם העבודה ככה יש התמודדויות ומורכבויות וגלי פיטורין שאנחנו רואים בכל מיני מקומות. אני מניח שבעולם המבוגרים, אנשים שיצאו ככה באזור גילאי 60, התמונה אפילו עוד הרבה יותר מורכבת. אז אני אשמח לשמוע מה התובנות שגיליתם ואיך אתם ככה חושבים לטפל בדברים האלה.
אז אני אנסה לדחוס את הכל, כי אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, זה עולם מרתק. אני אתחיל ואומר שיש שינויים גדולים מאוד בכל העולמות כמו בכל תחום. אז אני אבחר לדבר בקצרה על שתי עולמות שיש בהם שינויים. בעולם הזקנה, בתקופת החיים שלנו, שנקראת הזקנה, שאני קורא לה היום את התבונה, אני יותר קורא לה תקופת התבונה, יש שינויים גדולים מאוד, ותכף אני אדבר עליהם, ובמקביל מתרחשים הרבה מאוד שינויים בעולם העבודה. עולם העבודה השתנה לחלוטין. ושתי העולמות האלה, החוכמה היא במיזם זה שהם ידברו ביניהם. זאת אומרת, שננסה לשנות את המיינדסט, את המיינדסט, את אותו הלך רוח שקיים בארגונים, שכבר מגיל 45 לא מחכים לגיל 60 של הפרישה. הארגונים, מי שנמצא בארגונים, מתחיל לראות חל מהגילאים האלה את התקופה כתקופת פרידה של האדם ממקום עבודה, ואם הוא במקטע האחרון של הקריירה שלו, מפסיקים להשקיע בו גם בפיתוח האישי, גם להעביר אותו תפקידים, גם לשלוח אותו להשתלמויות, והדברים האלה אכן קורים, אני בדקתי, והם קורים לצערי בכל סוגי הארגונים. אנחנו יודעים שזה קיצוני בהייטק, אכן, אבל מסתבר שזה קורה בכל התחומים. ולמעשה יש כאן הון אנושי שרוצה ויכול להמשיך ולעבוד, ואו שהארגון מחליט להיפרד ממנו, ובמסגרת אולי גלי הפיתורים שנמצאים עכשיו להגיד אלה הראשונים שהייתי רוצה להפריש אותם ובמקומם להתחיל להביא כוח צעיר יותר, כוח עבודה צעיר יותר, או לא להביא בכלל, ומקרים אחרים זה הפרישה לפנסיה. יש גיל שממנו קבעו, גיל 67, שממנו קבעו שהאדם, בגלל שהוא הגיע לגיל, בלי להסתכל מי הוא, כמה הוא תורם, איזה כישורים הוא מביא, צריך לפרוש ולצאת לפנסיה. זה זווית אחת שאני רוצה לדבר עליה ולומר עליה כך. ואחר כך אני אעבור למסלול השני שדיברתי עליו, על את התבונה ועל המבוגרים. אז אני רוצה לומר את הדבר הבא. זה לראשונה שבעולמות העבודה, בו זמנית בארגונים, קיימים 5 דורות לניהול בו זמנית. קשת מאוד רחבה של גילאים שעובדים בתוך ארגון. הנושא הזה מאוד מאוד מהגר ארגונים, וצריך להתייחס לכל הדבר הזה, לרב גיליות הזאת שנוצרה, בצורה שונה ממה שמתייחסים אליה. מנהלים מהניסיון שלי מתקשים לנהל קשת כזאת רחבה של גילאים בו זמנית. ומה זה אומר? ואני אתמקד יותר בגיל המבוגר. זה אומר שכל טווח גילאים צריך להתאים בתוך הארגון את התהליכים, את הגיוס אפילו. לא דומה גיוס של אדם יותר מבוגר או בוגר, אני אקרא לו, לאדם יותר צעיר. זה שתי עולמות מאוד שונים. ואני אתן דוגמה. כדי להמחיש את מה שאני אומרת, אני אתן דוגמה. היום שולחים את העובדים הצעירים למבחנים במכונים. אז גם הדבר הזה, גם לצעירים זה לא נכון. אבל ייקח זמן עד שיפתחו בעזרת ה-AI וכל האינטליגנציות המרובות שמפתחים בעולמות המחשוב, שיטות חדשות. אבל בוודאי שלשלוח את האדם המבוגר לבחינות במכונים, זה ממש לא מתאים. אני יכולה להגיד שאני אישית התקבלתי לעבודה בגיל יחסית מבוגר, ושלחו אותי למבחן כזה, וזה ממש לא התאים. אני הגעתי לקבוצת דינמיקה קבוצתית, שהגיל המקסימלי של כולם שם היה 30, ואני הייתי בת 60. אני הייתי איתם. עכשיו, זה נורא היה לי נחמד, אני מודה, כי אני קצת לקחתי את זה בחן ובסוג של משהו לנסות אותו וללמוד אותו, ואכן בדינמיקה מה שקרה, היה צריך לבחור מנכ״ל ולהקים חברה, כולם הסתכלו עליי ואמרו לי, את תהיה מנכ״לית. אז זה גם קלקל את הדינמיקה, כי לא הייתה אפשרות לבחון אנשים צעירים, כי מיד הבינו שכנראה כדאי להם לבחור את המנכ״לית, שאני אהיה המנכ״לית. לכן הדברים האלה ממש לא מתאימים, לא יודעים לזהות בדיוק את הכישורים שמביאים איתו האדם המבוגר, וזו דוגמה קטנה משינוי תהליכים שצריך להתרחש. אני יכולה לספר על כמה ארגונים, כמו רפאל לדוגמה, שהפרישה את כל המהנדסים שלה בגיל מסוים, והיה לה חסר ענק בעובדים. היא לא מצאה מהנדסים להחליף אותם. ומה שהיא עשתה עכשיו זה חזרה לאחור, והתחילה להחזיר את האנשים המבוגרים, בגילאי 70, בגילאים די גבוהים, חזרה לעבודה. ואז מה שהיא עשתה זה בדיוק מה שצריך לעשות. היא יצרה קבוצה מאופיינת בגיל היותר מבוגר, והתאימה אליה את התהליכים. וראו זה פלא, התרומה שלהם היא ענקית. אני אומר עוד דבר לפני שאני אעבור לעולם השני ויגיד מה קורה היום עם המבוגרים, אני אומר עוד דבר אחד שהייתי רוצה לומר אותו. הרבה מאוד מבוגרים רוצים לעבוד. האמרה שבאה ואומרת, המבוגרים לא כל כך רוצים, הם כבר עייפים, הם שחוקים וכו', היא לא נכונה ב-100% מהמקרים. במחקר שנעשה, הסתבר ש-70% מהמבוגרים רוצים לחזור לעבודה, כשהסיבה היא לא כספית. הסיבה היא הזהות האישית שלהם, להמשיך ולתרום למקום העבודה, להרגיש רצוי, וכשאני מדברת על 70%, אני מדברת על זה שאחוז גבוה מהם מרגישים שהם מסוגלים עוד לתרום. המושג נקרא employability, הם עדיין ברי העסקה. מה שכן, עוד משפט, לא חייבים שהמבוגרים יישארו באותו תפקיד. החוכמה היא בארגון לדעת להתאים את התפקיד לעת הזאת של החיים. בתקופה הזאת של החיים צריך לפנות למבוגר, וכמו שעושים אפסקילינג וריסקילינג, שהם מושגים מקצועיים מאוד שכיחים היום בעולם הצעירים עצמו, בגלל השתנות של מקצועות, אותו דבר צריך גם לעשות למבוגרים. אין סיבה שזה יהיה שונה. ואני בטוחה שמבוגר שירגיש שמסתכלים עליו בעולמות העבודה ומנסים להתאים וגם מתייעצים איתו על איזה תפקיד מתאים לו, המוטיבציה שלו תרקיע לשמיים. שלא לדבר על זה שעולם המבוגרים הוא לא מתחלף בקצב שהצעירים מחליפים היום מקומות עבודה, והוא יכול להיות גרעין יציב ובמקום העבודה, ויש המון תפקידים שאפשר למצוא, איך אפשר להפיק בארגונים, מאותו ניסיון מתמשך וארוך של המבוגרים.
אז אנחנו מדברים לא מעט באמת על הניסיון המתמשך של אותם מבוגרים שיכולים לתרום לארגון. אנחנו מדברים גם על המקום הזה שבאמת הארגון יכול להסתכל ולראות איפה אותו מבוגר יכול לתרום למערכת, ואולי אפילו להתייעץ איתו על איזה תפקיד יוכל להתאים לו יותר. זה לא קיים אצל כולם, הרצון והחשק לעבוד, אבל אצל מי שזה קיים הרצון והחשק לעבוד, אז אני חושב שגם גם הארגון וגם אותו מבוגר יכולים באמת להגיע ולהסכים על איזה דברים אפשר לעשות ולהשקיע בכך.
לגמרי. אני לגמרי שם מאמינה גדולה, וגם בודקת את זה בשטח, וזה מתחיל טיפה לקרות, אבל עדיין לא מספיק. עכשיו אני אספר, איתי, אתה רוצה לשאול?
אז זהו, אז אני שואל באמת מה יעזור, מה יעזור, ואולי זה מוביל אותנו לדבר הבא.
מעולה. אני קמו היום המון עמותות שהמטרה שלהם היא באמת לדאוג למבוגרים במקום העבודה. אבל עדיין הדרך לא נעשתה, מפני שיש הצלחות של השמות של מבוגרים, בעיקר בתפקידים לא גבוהים ומאוד נמוכים לצערי, של כל מיני תפקידים של שומרים, או כל מיני תפקידים שאני חושבת שזו טעות לחשוב, שבגלל שהוא מבוגר הוא יכול להתאים לתפקידים כאלה. אז קמו הרבה מאוד עמותות שעוסקות בזה, אבל אני אספר מה אנחנו הקמנו. הקמנו עמותה שאמורה לטפל בשני דברים. הדבר האחד שעמותה אמורה לטפל, לא אמורה, היא אוטוטו נכנסת לעבודה, זה בשימור העובדים המבוגרים במקומות עבודה. הקונספט הזה אומר, בואו לא נפריש את העובדים ואחר כך נחזיר אותם. זה הרבה יותר קשה מאשר לעשות תהליך שימור של העובד המבוגר במקום עבודה. תהליך שימור של העובד המבוגר אומר, בואו נתחיל 5 שנים טרום הגיל, ונתחיל לעשות את התהליך שמתאים לו תפקיד חדש, ולהכשיר אותו לתפקיד חדש. זה אומר, חוזרים ומסתכלים עליו כמשאב אנושי שיכול לתרום. רק חושבים יחד איתו איפה הוא בגיל הזה, ועם הכישורים שהוא הביא לגיל הזה, יכול לתרום הכי הרבה בהתאם ליעדים העסקיים של הארגון. ובתהליך הזה מתחילים להשקיע בו, מתחילים לשנות. אני אתן דוגמה. מנהל שהיה הרבה מאוד שנים מנהל, גם הוא רוצה, לעניות דעתי, לצאת מתפקיד המנהל, ובהרבה מאוד מהמקרים להפוך לעובד מקצועי. והוא לא רוצה את העול הזה, את הכובד הזה של הניהול, אלא הוא רוצה שתמשיך ותהיה לו מסגרת מעניינת, ואפילו חדשה של תחום העיסוק. ולכן השימור הזה הוא מאוד טוב. למה הוא מאוד טוב? גם הארגון, בוא נעשה רגע חשבון, ארגון שמגיל 45, בוא נאמר 50, הפסיק להשקיע בעובד, הפסיק לשלוח אותו להשתלמויות, תראו איזה אבסורד, נותרו לעובד הזה עד הפרישה 27 שנות עבודה. למה הארגון מפסיד אותו? 27 שנים זה המון להפסיד ולשלם לו שכר ולא ליהנות ממשהו אופטימלי של הכישורים שלו. למה? אין שום סיבה שזה יקרה. ולכן אנחנו מדברים על שימור העובד המבוגר וההשקעה בו, וזה גם יאפשר, כשהעובד המבוגר יתקרב לגיל הפרישה, יכולים לקרות שני דברים. או שמשאירים אותו במקום עבודה, אין אף איסור שאוסר, ואני אומרת את זה חד משמעית, להשאיר עובד מעבר לגיל במקום עבודה, אם הארגון רוצה. אני דוגמה, אני עבדתי הרבה מעבר לגיל, הארגון רצה שאני אמשיך, והמשכתי. אין איסור, יש כן את חוק הפרישה שהוא גיל 67, שמאפשר לארגון, במידה והארגון בוחר, להפריש את העובד בגיל 67. אבל אם רוצים להשאיר אותו כי הוא ממשיך ותורם, אין שום איסור לעשות את זה. באחריות אני אומרת את זה.
כלומר שיש אינטרס משותף של העובד ושל הארגון.
נכון.
ונורא מעניין אותי באמת איך העמותה, איך DNA עכשיו מנסה לשנות דברים בשטח. זה מאוד, נקודה מאוד מעניינת.
DNA הולכת לעבוד בעיקר עם המעסיקים עצמם. המדינה שלנו גם השקיעה הרבה מאוד כסף בתוכניות למבוגרים. לדוגמה, אמצע הדרך. אבל מה קורה עם התוכניות האלה? התוכניות האלה עדיין לא מספיקות. התוכניות האלה באות ללמד את המבוגר כישורי מחשוב, כי ההנחה היא שמבוגרים פחות יודעים מחשוב, ואני גם לא מסכימה איתה. יש מבוגרים שלא יודעים, ואפשר ללמד אותם, ואין שום בעיה ללמד אותם. יש גם צעירים כאלה דרך אגב, ולא רק מבוגרים. זה לא האישו. ולכן המדינה השקיעה יותר בהכשרה של המבוגרים כדי להעלות את ההסתברות שהם ימצאו יותר בקלות מקום עבודה. אלא מה? המוקש שלנו טמון במקום אחר. המוקש שלנו טמון במקום שאומר מקומות העבודה לא רוצים לקלוט את האנשים המבוגרים. יש מה שנקרא אפליה גילנית, שנובעת מזה שהם עדיפים את העובד הצעיר יותר, שיש לו עוד הרבה שנות עבודה, ואולי הוא גם, אתם יודעים, טרי יותר, חושב יותר מהר ועוד ועוד. אז כן, אני לא פוסלת את זה, אבל אני טוענת שארגון יכול המון להרוויח מהשילוב של מבוגרים יותר וצעירים יותר. אתה רוצה לשאול משהו?
כן, אז זה מאוד מעניין, באמת האפשרות שלכם לעשות את השינוי בשטח. כי לפעמים אנחנו חושבים על מערכות כמשהו שהוא קצת, נקרא לזה, אולי מפחד להשתנות, קצת ארגונים שמרנים. אז איך באמת אתם מכוונים לעשות את זה מעבר לדברים של המדינה?
האמירה שלך היא מאוד נכונה. כולנו כבני אדם ובטח ארגונים מפחדים משינוי. ולכן ההתמודדות היא לא קלה. ולכן הדרך שבה בחרנו להתחיל להתמודד, מאחר וכולנו באים מהתחום, אנחנו מומחים בתחום, אני הייתי סמנכ"לית משאבי אנוש, והתנסיתי בעולמות העבודה, ואני יודעת שמנהל היה רוצה לקבל מישהו מבחוץ טרי ורץ מהר ולמרחקים ארוכים וכל זה, ואני גם מבינה את זה באיזשהו אופן, אני חייבת לבוא ממקום, מהמקום המבין והמחבק, ולא מהמקום הקונפלקטואלי. ולכן אנחנו, גם מהיכרותנו האישית עם סמנכ"לי משאבי אנוש, וגם מזה שאנחנו בהשכלה שלנו יועצים ארגוניים שיודעים ללוות תהליכי שינוי, החלטנו להתחיל ולסמן את אותם ארגונים שהם יותר פתוחים לאוכלוסייה המבוגרת. יש ארגונים שיותר פתוחים לזה, זה בעיקר ארגונים שמעסיקים הרבה מאוד מהנדסים, לפעמים גם אנשי מחשוב, לא סטארט-אפים, אלא ארגונים שיש להם מחלקות מחשוב מאוד גדולות, ולא כל, אני רוצה כאן לתקן אולי טעות שכיחה, כמי שבאה מעולמות העבודה. לא כל התפקידים בעולמות המחשוב הם מאוד מורכבים והם מאוד יוקרתיים. יש מדרג שלם של תפקידים בעולמות המחשוב, ויש תפקידים שבהחלט אפשר לפנות את הצעירים יותר ולאפשר להם להתקדם בסקאלה ולעשות קריירה בתפקידים היותר מורכבים ולאייש את התפקידים שהתפנו באנשים יותר מבוגרים שהיו בעולמות האלה ומביאים המון ידע והוכחות מהעולמות האלה. אני רוצה להגיד עוד משהו. העולם שלנו, בוא נחשוב רגע, העולם שלנו מאתגר אותנו בצורך בהמון גמישות, חדשנות ומציאת פתרונות חדשים. לכל הדברים האלה המבוגרים מתאימים, מפני שהם מביאים המון ניסיון חיים, המון תבונה שהם עברו בקריירות שלהם, ולעשות חשיבה יחד של רב-גיליות, זאת אומרת שמערבת אנשים צעירים, יחד עם אנשים מבוגרים, זה יכול להיות רק טוב. האחד מזין את השני בסיור מוחות, והשלם הוא גדול בסכום חלקיו. זאת הדרך בדיוק להשיג יותר. זה לא שאני חלילה, ואני רוצה כאן להזהיר, מורידה מערך הצעירים, אבל בכל זאת ניסיון שווה משהו. לעבור קריירה ארוכה, וקריירה גם מגוונת, בוא נאמר, יש לה ערך בפני עצמו. ואסור לנו לאבד את הערך הזה, הוא יחסר.
יש בשיחה המקדימה, דיברנו גם על איזשהו משהו שקשור לתו, תו תקן
נכון,
מסוים של ארגונים.
נכון, איך אתה זוכר, כל הכבוד. הדבר השני שאנחנו באמת רוצים לרתום כמה שיותר ארגונים, כי הרעיון הוא לעשות אימפקט גדול ורחב, בסקייל רחב. ולכן אחד מאיתנו עשה דוקטורט, ואת הדוקטורט הוא עשה על תו ידידותי לגיל, ארגון ידידותי לגיל. זה קיים בארצות הברית, מאוד מאוד הצליח. והוא בדוקטורט שלו התאים את זה לארץ, כי בארץ יש לנו תרבות שונה וצריך להתאים את זה. והרעיון הוא לייצר תחרות בין ארגונים, על מנת לתת את התו הזה, ובדרך כלל ארגונים אוהבים את החותמת הזאת אחרי שבדקו אותם, כשהתו ניתן על סמך שאלונים שמועברים בארגון, על סמך התשובות של העובדים, לא התשובות של ההנהלה או המנהלים רק, אלא של כולם על כל הנושא הזה, ושורה שלמה של שאלות וקריטריונים, שבאמת באים ומסמנים ארגונים מובילים בידידותיות שלהם לגיל. אגב, רק בימים האחרונים קראתי על אוניברסיטת חיפה, שהכריזה על עצמה כאוניברסיטה ידידותית לגיל, והחליטה לעשות גם כן שינוי מהלכים כאלה, למי ששמע. ולכן התחרות הזאת בעינינו תייצר הד רחב, תעלה את המודעות ותגרום לארגונים לרצות לקבל את התו הזה. עכשיו, ארגונים שלא הגיעו לשם, אנחנו גם נלווה אותם אם הם רוצים, כמובן הכל תלוי בזה, בייעוץ וליווי על מנת לייצר דוח של ייעוץ ארגוני שממפה את הדברים שכדאי להשתנות בהם כדי להגיע לשם. ולכן אנחנו עושים פה חיבור בין עבודה פנים ארגונית של שינוי המיינדסט דרך חשיבה מצד אחד, ומצד שני, תעודה רחבה של תחרות בקרב ארגונים.
אז אני חושב שזה דרך מאוד מקורית ויצירתית להגיע לתוצאה הרצויה. אני באמת מלא תקווה שהדברים האלה, מה שנקרא, ירקמו עור וגידים בשנים הקרובות, כי מה שאנחנו רואים באמת זה עלייה ב, אני אקרא לזה, איכות החיים בגיל השלישי.
נכון.
והעלייה הזאת באיכות החיים היא יכולה לבוא יחד עם קריירה מספקת וקריירה משמעותית, ולתרום לא מעט, אני חושב, להרבה מאוד אנשים בגיל הזה.
אני מסכימה עם כל מילה, אז אני רק אגיד לך שמדברים היום על 100 שנות חיים, כי תוחלת החיים עוד עלתה וגיל הפרישה לא השתנה בהתאמה, ולכן נפתח לנו פער מאוד גדול בין הדברים וצריך להתקן אותם, זה דבר ראשון שאני יכולה להגיד. ודבר שני שאני רוצה להגיד, אני מסכימה איתך עם כל מילה, ומאמינה מאוד גדולה בהצלחת הפרויקט הזאת, הזה. מחקרים הוכיחו שמבוגרים שממשיכים לעבוד, הבריאות שלהם הרבה יותר טובה, ותקופת החיים הגריאטרית נדחקת בצורה משמעותית לסוף החיים. גם מחקרים תומכים בזה. ולכן החובה של כולנו לחשוב על זה ולדאוג שזה יקרה.
מעולה, אז פנינה, ככה לקראת סיום, אז הייתי רוצה באמת לשמוע עם איך אנשים יכולים ליצור איתך קשר, איך אנשים יכולים להשיג אותך, לקרוא קצת דברים שאת כותבת בנושא, אולי להצטרף למאמצים של העמותה עצמה.
אני אשמח מאוד, איתי, להשאיר פרטים גם של הטלפון שלי באופן אישי, כי אני מתמסרת לפרויקט הזה, למרות שלי באמת יש הרבה פרויקטים שהיום אני תורמת בהם, הרבה מאוד. אני נכנסתי לסטארט-אפ, אתם מאמינים שהצלחתי? אדם בגילי להיכנס לסטארט-אפ, היום נחתם החוזה, כדי
וואו,
להיכנס
שעה טובה.
תודה רבה. וזה אומר שאפשר. זה אומר להיות נחושי ואפשר. אז אני אשאיר לך את הפרטים איתי, גם של הכתובת מייל וגם שלי וגם את הטלפון, ואני אשמח, בהחלט אשמח. אני אגב בונה עכשיו מודל ליווי לפרישה חדשני, כפי שאני חוויתי את הפרישה שלי, כדי לעזור לאנשים לפרוש בכבוד.
מעולה. אז אני קודם כל הרבה מטרות ראויות, ואני מאוד שמח
תודה רבה.
שככה יצא לנו לקיים את הרעיון הזה. ואני רוצה להודות לך על הזמן שלך.
איתי, אני מאוד רוצה להודות לך שאפשרת לי להציג את הנושא, ובאמת כל הכבוד לך שאתה מביא את הנושאים הללו לידיעת הציבור. זה מה שעוזר בדיוק לקדם את השינוי.
נשמח. תודה. תודה רבה.
תודה איתי, והמשך יום נעים.
המשך יום נעים, להתראות.
תודה רבה.